בפרשות, ככה, ביציאת ישראל ממצרים, את המידה של הכרת הטוב. פורסם, כן, שמכת דם, הקדוש ברוך הוא אומר, אמור אל אהרון, כך מתך, מתי עדך ממי מצרים וכו'. למה אמור אל אהרון? אז חז"ל אומרים, רש"י מביא, כפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. תחיל להלקות את היאור. היאור היה אלוהי, כן, כל אלוהי מצרים מעשה שפטים, זה היה אליל של מצרים, אז מלקים את היאור. אבל מי יעשה את זה? בגלל שהיאור הוא ככה הגן על משה, אז הכרת הטוב, זה מדהים, זה, מה זה דומם, היאור כאילו מה הוא לא מבין כלום, מה זה משנה? אבל משה רבנו מכיוון שהיאור היטיב לו, והגן עליו, אז הוא לא מכה אותו. אחרי זה גם כן במכת קינים, גם כן, שגם שם נאמר, אמור אל אהרון אתה את מתך ואח את עפר הארץ, עוד פעם, למה? כי כשמשה הרג את המצרי, הטמין אותו בחול, אז החול עזר למשה, אז הוא גם כן לא מכה, אלא אהרון עושה את זה. ויש עוד הרבה דוגמאות, כן? יש סיפור, נקרא לי על הריסון שכבר אחת עם הרב ויצמן, שפעם שהיה איזה דין על איזה בית מרחץ, שהוא היה אם לסגור אותו או לא לסגור אותו, היה איזה דיון שם, וטוען וניתן שם שני האנשים, והוא לא הסכים לדון בזה, כי פעם הוא התרחץ בבית מרחץ, אז הוא מכיר טובה, אמר, אני לא רוצה להיות חלק מהדין לסגור אותו, כי יש לו הכרת הטוב. זאת אומרת, אפילו על דומם יש את המידה הזאת של הכרת הטוב. יש מקום להתבונן במידה הזאת, עד כמה יסודית, שהיא מגיעה אפילו קל וחומר, כן, לבני האדם הכרת הטוב, זה פשיטה. יש לנו גם את מרים, שאנחנו מכירים, עם ישראל הכיר לטובה, שהיא חיכתה למשה לראות מה יהיה איתו, אז אותו דבר חיכו לה כשהיא מתה. ואנחנו, המידה הזאת של הכרת הטוב, היא אחד הדברים שהתורה דואגת שילוו אותנו כל היום, מהרגע שקמים בבוקר. המילה הראשונה, יהודי, קודם כל יהודי הוא נקרא על שם ההודעה, גם כן יהודה נקרא, כן? על שם ההודעה, לאה הראשונה, קרא השם. ואדם קם בבוקר ואומר, מודה אני, דבר ראשון, כאילו קודם כל תודה, אדם נפגש, הרב מתאר עם צהלת החיים שחוזרת, הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. וכל אחרי ברכות השחר, כל המהות של ברכות השחר זה להודות על הדברים כביכול הכי מובנים. אדם אומר תודה על זה שהוא רואה. זה לא, היית חושב, נראה משהו מובן מאליו. בשבוע שעבר היה היום פטירה של אמי זיכרונה לברכה, על המשפטים שהייתה חוזרת ככה, הרבה על דברים קטנים, זה לא מובן מאליו. כאילו אפילו היינו אומרים לה, אם הייתה מרק טעים, שבת, ככה זה, זה לא מובן מאליו. כל דבר, כאילו, לא לקבל את החיים כמובנים מאליהם. אנחנו רואים, זה לא מובן מאליו, אומרים על זה תודה. אנחנו יש לנו בגדים ללבוש, ברור שיש בגדים ללבוש. זה לא מובן מאליו, אומרים על זה תודה. אז ברכות השחר גם, מחנכות אותנו ככה בבוקר, על התורה להגיד תודה, לברך עליה, על כל הדברים שיש לנו, שולחים זקוף וכו' וכו'. ואחרי זה בברכת המזון, אדם אוכל, כל הברכה היא תודה, ובתוך זה יש ברכת נודה לך, ונודה לך על הארץ, ועל הברית, בריתך שפתן טוב בבשרנו, גם, אדם לא יכול להגיד על זה תודה, כל יום שיש לו ברית, הברית היא חתומה בבשר, להגיד על זה תודה, גם כן, דבר לא מובן מאליו, יש לנו ברית שהיא הולכת איתנו קבוע, דוד המלך הזה הוא שמח בבית המרחץ, כאילו ראה אין לי שום מצווה, הנה יש מצווה אחת שהיא לא עוזבת אותי לעולם, שמח, אמר על זה שירה, על הברית, בתפילת עמידה, שלוש שעות ביום, ברכת מודים, עוד פעם, כל הברכות, אבל ברכת מודים, ממש היא על הדבר הזה. וכן הלאה וכן הלאה, כל התורה מלאה בהמון מצוות, יום יום, שעה שעה, שמחנכות אותנו להודעה, להכרת הטוב. חז"ל אומרים במדרש, גם כי מדרש מפורסם, רבי פנחס, רבי לוי, רבי יוחנן, שרבי מנחם, ודגליה, לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל. כל התפילות בטלות, ההודעה אינה בטלה. מכירים גם שכל המועדים ופורים, גם כן, גם מימי ההודעה, מהפורים, זאת השם. בכל אופן, קורבן תודה לא בטל וברכת תפילת תודה לא בטלה. נראה עוד מעט את רב צדוק. לפני זה, יש עוד הגמרא במסכת מגילה, שהיא מתארת, היא מסבירה את כל המהלך של ברכות, הברכות של תפילת עמידה. מה המקום של כל ברכה ולמה בסדר הזה וכו'. הגמרא במגילה ובדף י"ח. אז כשהיא מגיעה לברכות האחרונות, אז היא מביאה, כיוון שבא דוד, באת התפילה, כן, אז אחרי צמח דוד, יש שומע תפילה, שנאמר, ועבדתי מלאר קודשי, שמחתי בבית תפילתי, כיוון שבא תפילה, באת עבודה, זה רצה, עולותיהם וזבחיהם רצון מזבחי, כיוון שבאת עבודה, באת תודה, שנאמר, זובח, תודה, יכבדנני, זובח זה עבודת הקורבנות, תודה זה תודה. ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודעה? למה ברכת כהנים זה אחרי זה? דכתיב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולה והשלמים, אז זה אחרי עבודה, בסדר? אחרי ברכת עבודה יש ברכת הודעה. אז בעצם יש לנו שני פסוקים, פסוק אחד, לימוד אחד שיש אחרי ברכת עבודה, אחרי העבודה יש ברכה, ברכת כהנים, ופסוק אחר שאחרי העבודה יש תודה. אז הגמרא שואלת, אז למה שניהם אחרי עבודה, תודה וברכת כהנים? למה הקדמת תודה? אולי הפוך, אולי ברכת כהנים ואז ברכת מודים? למה קודם ברכת מודים ואז ברכת כהנים? כאלה שאלה מובנת. אומרת הגמרא, מסתברה, עבודה והודעה אחד המילתאי. עבודה והודעה אחד המילתאי. אומר רש"י, אחד המילתאי, אף הודעה, עבודה של מקום. ההודעה היא גם עבודה של מקום. נצא להתבונן בנקודה הזאת, שהעבודה, התודה, ההודעה היא עבודה של מקום, ועד כדי כך, מה שראינו במדרש קודם, שכל הקורבנות בטלים וקורבן תודה הוא לא בטל. כל הקורבנות זה עבודה של מקום. אבל יש משהו מיוחד בעבודת ההודעה שהיא נצחית, היא לא בטלה לעולם. יש עבודות אחרות שהן זמניות, שיש זמן שכבר לא יהיה. קורבן חטאת, יגיע זמן שאין קורבן, לא יהיה קורבן חטאת. בסדר? קורבן עולה, יהיה זמן שלא יהיה קורבן עולה. ככה ממש. אבל קורבן תודה, תמיד יהיה קורבן תודה. מה הנקודה? מה הנקודה בעבודת ההודעה שהיא ככה, לא רק שהיא גם כן עבודה של מקום, אלא היא העבודה הנצחית שהיא לא בטלה לעולם. והיא התפילה הנצחית שהיא לא בטלה לעולם. אומר רב צדוק, אם כל הקורבנות בטלים, קורבן תודה אינו בטל, שזהו עיקר הקורבנות, להודות לו יתברך. יש עוד עניינים לקורבנות, יש עוד משמעות לקורבנות, חוץ מהתודה. נכון, יש גם מבחינה של כפרה, נכון? אבל העיקר של הקורבנות זה על הודות להשם יתברך. שזהו הקורבן הראוי גם כשיהיה האדם בשלמות כרצון השם יתברך שלכך נוצר, ולא יצטרך לקורבן על חטא שבא לידי שקלקלו מעשיהם. רק על ההודעה והקילוס על ריבוי חסדיו וטובותיו בכל יום ממנו, שעל זה הוא מכוון כל הבריאה. אומר צדוק, קורבן חטאת הוא שייך למציאות שהאדם הוא לא שלם. זה מציאות זמנית, מציאות שעוד יש חטא בעולם, שעוד יש יצר הרע. אבל יגיע שלב שהוא התכלית של כל הבריאה, שהאדם כבר יהיה שלם. כבר לא יהיה יצר הרע, כבר לא יהיה מוות בעולם, כבר לא יהיה טומאה בעולם. מה כן יהיה? הודעה. שהמציאות תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. שהמציאות תכיר בטוב שהשם יתברך נותן, והיא תגיד על זה תודה. בשביל זה נברא העולם, אומר רב צדוק. זאת העבודה של מקום. זה לא כי הקדוש ברוך הוא, תמיד שנפעמים יש לנו ביצר שלנו, אנחנו מרגישים מה, יש פה, הוא צריך שנגיד לו תודה. מה הוא ברא כדי שכאילו שיהיה מי שיגיד לו תודה, ככה אנחנו שומעים ביצר הקטן שלנו. בואו נתרומם רגע שנייה למבט עליון, הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. כן, אם חכם, חכם תלך, ואם נצת לבדך תיסע, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלנו מצד עצמו. הוא שמח במצוות שלנו, הוא שמח שאנחנו לא עושים עבירות. כי הוא רוצה את הטוב שלנו, הוא רוצה את הטוב של המציאות, כל הבריאה של החפץ הטוב להיטיב, ובשבילנו. וגם בשבילנו, בשביל המציאות, שהמציאות תגיד תודה להשם יתברך. כי מה זה מציאות? אם נתבונן רגע, עוד מעט נתקדם, אבל שנייה רגע נתעכב פה. אם נתבונן רגע במידה הזאת של הכרת הטוב, מה זה המושג של כפוי טובה? כן. אדם שהוא קבל טוב והוא לא יודע להעריך אותו. מה זה משהו כפוי טובה? במי הוא פוגע, הכפוי טובה? אז בין אדם לחברו, זה גם פוגע במי שנתן לו, כן? אם אדם נתן לחבר שלו משהו, חבר שלו מזלזל בו, אז זה פוגע. אני תמסתי בשבילך, ואתה לא. אבל באמת, באמת, עיקר הפגיעה היא באותו אדם שהוא כפוי טובה. כשאדם לא יודע להכיר בטובה, הוא חי בתוך מציאות כזאת, מקבל הכל כמובן מאליו, מגיע לי וחייבים לי, ואני לא רואה את הטוב שבעולם. הטוב הוא כפוי עליי. יש פה טוב, אבל הוא כפוי עליי, הוא לא משהו שאני מתחבר עליו מרצוני, הוא לא משהו שאני יודע להכיר, לראות בעין פנימית את הטוב הזה. כי אם הכל מגיע לי, אז איפה הטוב נמצא בעולם? אני לא רואה את הטוב. טוב זה משהו שהוא מגיע בלי שום אינטרס, בלי שום... רק מרצון ככה, לא כי מישהו חייב לתת לי, אם מישהו חייב לתת לי אותו, זה לא טוב. כן? אם חבר נותן למישהו, אם עכשיו אבא מכריח את אחד הבנים לתת לאח שלו איזה מתנה, זה לא באמת, כאילו, לא באמת נתן לי, אתה הכרחת אותו לתת לי. טוב זה כשזה מגיע באמת ממקום של טוב, של השפעה, של חסד, לא מאיזשהו הכרח. כן, גם בין בני זוג, אם מרגישים שאתה עושה כי אתה חייב, בסדר, אז אני לא... אבל אם אתה עושה כי באמת אתה רוצה, באמת, פה יש מפגש עם הטוב. את המבט של הכרת הטוב, הוא פועל במכיר, הוא לא, אחרי זה הוא גם נותן תחושה טובה למי שנתן את הטוב. אבל קודם כל הוא פועל אצלי, איזה עולם, מה המבט שלי על החיים? האם המבט של החיים הוא מבט של, יש מציאות טבעית של חוקים, ובתוך זה גם, אז אם יש לי הורים, הם צריכים לדאוג לי, וצריכים לתת שלי מה לאכול ומה ללבוש, ואם הקדוש ברוך הוא ברא אותי בעולם, אז הוא צריך לדאוג שאני אהיה בריא, ושאני אראה, ושיהיה לי פרנסה, ושאני אבין את התורה שאני רוצה ללמוד, ושאני צריך לכוון בתפילה. אם הכל חייבים לי, אז כל המבט של המציאות, אני מפספס את העיקר, את הטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, ואת העולם חסד ייבנה, שהטוב זה הנקודה הפנימית של העולם, וזה הנקודה הנצחית של העולם. וכשאדם מתרומם למדרגה הזאת, לאותו מבט של טוב, הוא חי בגן עדן. הוא חי במציאות, הוא יכול לראות פה, בתוך המציאות, כל דבר קטן שהוא מקבל. פתאום כששום דבר הוא לא מובן מאליו, אז פתאום כל דבר הופך להיות משהו שהוא רצוני, משהו שהוא מלא בשמחה, מלא בהתחדשות. למרות שגם אתמול ראיתי, בשלשום גם ראיתי, אבל זה שאני היום רואה זה עוד פעם, אני מפגש עם איזה טוב, איזה כוח הראייה, כמה זה דבר שהוא... שבלעדיו כמה איזה חיסרון היה, וזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה כל יום מחדש ברצון, זה לא מובן מאליו. ואז פתאום אני מבט, כן, תרתי משהו, אני רואה את העולם עכשיו, אני רואה אותו בצורה טובה. זה שיש לי מה לאכול ואני עכשיו מברך על זה, זה כאילו זה לא משהו מובן מאליו. וזה שהאוכל הוא טעים ושהוא חם ושהוא עוד פעם, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי בן אדם לחברו, כלפי ההורים, כלפי חברים, כלפי הילדים. כשאדם הוא חי במציאות של הכרת הטוב, עוד פעם, ברור שזה לא אומר שצריך גם לראות בנקודות שיחות תיקון במציאות וכו', זה נושא אחר. אבל המציאות היא מלאה בטוב, אנחנו כל הזמן עטופים ומלאים בטוב אלוקי, בטוב שבן אדם לחברו. והשאלה, מה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים לראות את את האמת של המציאות, שזה הטוב, או שאנחנו בוחרים להסתכל במבט שהוא קטן, מבט שהוא מצמצם, מבט של דין, חס ושלום, כן? ואז הראשון שנפגע מזה הוא זה שלא מכיר את הטוב. בצורה הכי פשוטה, אפילו בצורה הנפשית, לא רק בצורה רוחנית. אדם שהוא כל הזמן חייבים לו, כל הזמן החיים שלו, כל הזמן מתבאס על, 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 על זה שאין לי מספיק, ורציתי יותר מזה וכו', והוא עשה לי ככה, וזה עשה לי ככה, ולמה את זה, ולמה הוא יותר מצליח, ואני פחות מצליח. ומבחינה נפשית, הוא כל הזמן חי באיזושהי התכווצות נפשית כזו. ואם הפוך, אם הוא מצליח להרים את המבט, לראות את הטוב שעוטף אותו, אז הוא חי כל הזמן בשמחה, וכל הזמן לא מגיע לי, וכל מה שאני מקבל זה כבר, זה משמח אותי, ומחיה אותי, וממלא אותי, ומפה רק אפשר להתקדם. בוא נראה את הפסקה של בן. אמר רב ברמחסיה, אמר רב חמה ברגוי, אמר רב, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדשכם. זה נאמר כלפי שבת. כן, איך לומדים את זה משם? שקדוש ברוך הוא נותן להם סלט השבת, שמספר להם את זה, נותן להם מתנה. אומר, לדעת כי אני השם מקדשכם. תדעו שהשם נתן לנו מתנה שהיא שבת, שהיא מקדשת אותנו. מפה לומדים שהנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. למה הוא סיפר להם? היה אפשר לתת מתנה, מתן בסתר כזה, כן? יש מדרגה כמובן גדולה למתן בסתר. זה עוד עניין. אבל זה כלפי אני שיש שם בושה וכו'. אבל סתם כך, כשאדם נותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, לומדים מהקדוש ברוך הוא שהוא גילה לנו שהיה יכול לקדש אותנו בלי שנדע. הוא רצה שנדע את זה שהוא קידש אותנו, ונתן לנו את השבת. מה הנקודה?
מה הכוונה להודיעו הרב? להגיד זה בא לך במתנה.
להגיד, תראה, תשמע, הבאתי לך מתנה, תשים... מה לפעמים להפתיע אותו בלי לגלות, ועכשיו צריך לנחש, למד וענה כזה, בסדר, לפעמים יש איזה פרוקופורי, אבל עקרונית, זה טוב, כן, נתת מתנה לחבר, זה טוב שהוא תדע, שים לו איזה פתק ככה יפה, אחי, נתתי לך זה, באהבה, בסדר? יש עניין, יש כאילו, כי היה אפשר להגיד שזה חידוש, היה אפשר להגיד, לא, למה? תיתן לו, אתה רוצה לעשות לו טוב, תן לו ש... עוד יותר טוב שאפילו לא ידע שאתה נתת, כך כשהוא ידע שאתה נתת, אז אתה מרוויח כמה נקודות על הדרך. לא, אני כל כך רוצה לעשות טוב שאפילו אני מוכן לוותר על ה... אומר לא, יש עניין שתודיע לו, מה הנקודה? ועוד נקודה בתוך זה, זה קשור לכלל בתורת ארץ ישראל, הרב פה, אתה לא חושב, הכיר את הכלל הזה, שלמה זה דווקא דרך שבת? היה יכול להיות דרך כל מיני דברים אחרים. למה הלימוד הזה דווקא דרך המתנה של שבת, כן?
לא גם אם קרן האולפנה של משה משהו?
שמה?
שגם כן הוא הודיע אותו משהו כאלה, אני זוכר גמורה שיש כאלה על הדבר הזה.
לא זוכר. הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, שכשיתפתח כל צורכו בליבות בני אדם, יהיה עוזר מאוד אל התיקון הכללי, פה גם הרב היה ברפה. כי אנו רואים שגם עכשיו שלב בני אדם מלא עוללות וטמטום הלב מכוח סדרי החיים הגרועים מתגבר מאוד, מכל מקום במה שהרגש האנושי מגיע להכרה טובה הוא פועל להכשיר את הנפש להביע במה שיכול את הרגשה העדינה הזאת במאמר ובפועל. אנחנו רואים גם עכשיו שהמציאות המוסרית היא לפעמים במקום מקולקל, אבל בדברים הפשוטים של הכרת הטובה זה פתאום אתה רואה שם, רוגש שם כן את העדינות שזה מופיע, כן, בכיבוד הורים, בייחוד כבוד זיכרונם אחרי מותם, חזק מאוד בליבות בני אדם. והרבה פעמים פועלו לרקח לבבות קשים מאוד, כן, לך תנסה להגיד במקומות מסוימים משהו על אמא של מישהו, לא תצא משם, למרות שביום יום, כאילו מה, אתה נראה לך אדם שלא אכפת לו מכלום, אמרת משהו על אמא שלו, כאילו נגמר הסיפור, כאילו. למה? כי יש איזו הכרת הטוב כל כך עמוקה, גם לאדם שהוא לפעמים מאוד גס בנפש שלו, אבל כלפי אבא ואמא פתאום זה כאילו, ואמא עוד יותר, כי זה משהו ככה מאוד, הטוב ככה יותר, הבן פוגש את זה בעיקר ככה דרך האמא, הענקה והחום וכל הצדדים האלה, ששם אם מישהו נוגע בנקודה הזאת כאילו זהו, זה לא מוכן, לא עובר. אז זה סימן, אומר הרב, שזה משהו מאוד מאוד יסודי. אם אתה רואה שאפילו לפשות ככה שיותר גסות, בנקודה הזאת, כשנוגעים בנקודה של ההכרת הטוב הזאת, פתאום משהו מתעורר, תבין שזה כאילו כוח שהוא אמור להרים את כל המציאות. אמנם, כך היא עמידה, שכל זמן שאדם אינו מוכשר כראוי, הוא עלול רק להכיר ייחוסו הרוחני לדברים קטנים, ולדברים גדולים, שראוי שייחוסו להם יותר חזק אלפים פעמים, לא יוכל להכניס יחס בלבבו הקצר והמוגבל. על כן, כוח הכרת טובה להורים מוכר בלב רבים, וכוח הכרת טובה לאל היחיד החנון והטוב, שראו שיהיה ער בלב מאוד, עד שלא ייתן דומי, כי אם לחפש ולבקש במה להשקיט את הצמרון הגדול של ההוראה שאנו מכירים בטובותיו של הטוב האמיתי ברוך הוא. דבר זה, מפני קטנותו של האדם וגדולתם של הטובות והמיטיב ברוך הוא, אי אפשר שיכנס בלב מכל רישומו. זאת אומרת, דווקא בגלל שהאדם הוא קטן, אז יותר קל לו להכיר טובה לדברים שהם יותר קרובים אליו. הרי הטוב האלוקי הוא פי כמה מהטוב שההורים שלנו נתנו, והטוב שההורים שלנו נתנו הוא עצום, הוא אינסופי, אבל הטוב האלוקי הוא על אחת כמה וכמה, כן? כל רגע שאדם נושם, כל רגע שהוא בריא, כשאדם פתאום נתפס לו איזה שריר, פתאום הוא שם לב, לא ידעתי שיש שריר פה באצבע שיכול פתאום לחוב, כאילו. ופתאום כמה שרירים כאלה יש, וכמה מערכות בגוף, ואלף דברים שכאילו היינו רואים, אדם היה צריך כאילו מהבוקר עד הערב רק להשתוקק איך אני מחזיר קצת טובה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נתן לי, אבל אנחנו לא יכולים להכיל את זה. אז אנחנו מדחיקים את זה הצידה. טוב להורים, גם את זה קשה, אבל זה יותר קל לנו כאילו לבוא ויותר נכנס לכלים שלנו. אמנם לכשתתגדל האנושיות והכוחות המוסריים יתפתחו יפה, עד שיהיה ראוי להכניס בלב באורך ישר וטבעי גם רעיונות היותר גדולים ואדירים, יופיע כוח ההכרה הזאת באור גדול, עד שתשפיע רוב כוחה על כל עליות האנושיות, הכוללות והפרטיות, וכל כך תהיה פועלת בחוזקת ידעת, שתעורר בחיל את הלבבות לדעת את השם. להכיר כי הוא אמיתיו באמת, להכיר גם כי את הדרכים שבהם נוכל להביע רכשה קראתנו את טובותיו הניסאות. כשאדם יגיע לשם, יעמוד על ראש פסגת ההכרה, אז ירדוף כל המין האנושי לתקן את הכלל כולו בכל מעייניו, וכולי, ואז יגיע, יקבצו גויים יחד, מומלכות, לעבוד את השם בצמאון אדיר ונפש שוקקה. כן, איזה חזון אחרית הימים, שכאילו האנושות, עכשיו יש ועידות אקלים, איך משפרים את האקלים של הזה, וכל מיני דברים של לשפר את פני המציאות, נדמיין מצב שכל האנושות, כאילו עכשיו יש ועידה עולמית, איך אנחנו מכירים טובה על הקדוש ברוך הוא, על כל החסדים שהוא עושה לנו, ונדמיין את המציאות הזאת, כן? שאיראן וארצות הברית ובריטניה ומדינת ישראל תהיה שם כנראה בראש, עושים ועידה, שולחים ככה נציגים בכירים מכל מקום, לחשוב איך אנחנו מכירים תודה לקדוש ברוך הוא ביחד באופן בינלאומי, כן? יקבצו גויים יחד וממלכות לעבוד את השם בצמאון אדיר ונפש שוקקה. איזה מציאות, איזה חלום, כן? וכולי וכולי. הרב כותב, לא נקרא את הכל, תראו. לכן, הוא אומר, לכן הנותן, אתה יודע, זה כן נקרא. על כן, אני באמצע הפסקה נמצאית. כל מה שיבוא לידינו להשריש בלב בני אדם, וליתן מקום לכוח הנעלה של הכרת הטובה, שיגדיל ויצא אל הפועל, הוא עלינו חובה גדולה, למען תת דרך ליסוד הנעלה שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון העולם הכללי, להיות מתחזק ומתרחב. על כן הוא נותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי, בוודאי למקבל עם מלא לבבו רגשי הכרת הטובה, לימדונו חז"ל שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל. אם שהנותן אינו חפץ, לא בהכרת טובה ולא בתשלומי תודה. אבל היסוד המוסרי שעתיד להיות נוטל חלק גדול בהטבת המציאות, ראוי לטפחו וייתן לו מקום להתרחב, וכל רגש קטן יצטרף לתיקון הכללי שיוכר בכל כוחו. למה הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו? אם אתה תודיע לו, אתה מה אתה עושה? אתה מעורר אצלו עכשיו רגש של הכרת הטוב. תבין שעוד רגש כזה שמתעורר, ועוד רגש כזה שמתעורר, זה מה שבונה ומכין להם את המציאות להתרומם להכרת הטוב הכללית כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן חשוב, אתה עכשיו, אתה לא צריך, נגיד אתה עכשיו במדרגה שאתה לא צריך שהוא יגיד לך תודה. אבל לא בשבילך, בשבילו זה טוב שהוא יכיר תודה. בטח בחינוך ילדים זה ככה, כן? לפעמים אתה נותן לילד משהו, אתה לא צריך שהוא יגיד תודה מצדך. לפעמים אנחנו בקטנות שלנו צריכים את זה מצדנו, אבל בשביל החינוך שלו חשוב שהוא יגיד תודה, כן? שהוא יכיר ולחנך אותו לדבר הזה, שהוא בדרכי נועם כמובן וכולי. כי זה דבר מאוד חשוב, מאוד בסיסי בנפש, שיתעורר לאט לאט הרגש הזה של הכרת הטוב.
מובן על חינוך ילדי, אבל אתה לא צריך לחנך בן אדם סתם חבר שלך. לא חושב לחנך אותו.
כן. בוא נסתכל רגע על המשפט, אתה לא רוצה לחנך אותו. יש בזה, זה יכול להיות משהו מתנשא, כי מי אני שאני אחנך אותך. אבל אם נסתכל על זה רגע לא בצורה מתנשאת, אני לא... לא מגיע מעל אף אחד, זהו, חברים. עכשיו, כשיש לנו טוב, אני הייתי, היינו רוצים לחיות בחברה כזאת, שמחזקים, איש את רעהו יעזור, אחיו יאמר חזק, מחזקים אחד לשני, מצליחים, חבר טוב, מה שהרב קרליבך אומר, זה חבר כשאתה לידו, אתה רוצה להיות עוד יותר טוב. זה חבר טוב. זאת אומרת, כשאתה נמצא איתו, מוצאים ממך כוחות טובים. לא במקום מתנסה שעכשיו אני, תשמע, אחי, אתה לא, תגיד לי תודה, כי... לא ראוי שאתה לא...
גם אינדיבידואלי בין בני אדם. כי אם בן אדם לא לומד את זה, יכול להיות שהוא מתנסה
לו. נכון, לכן אני לא בא, אני לא עכשיו... גם כשאתה מודיע לו, גם אחרי שרב חמא בר גוריא אומר את הדברים שלא צריך להודיעו, אז אני יכול לבוא להגיד, אחי, הבאתי לך זה, אני מצפה ככה לזה, זה משהו קטן. אבל אם אתה עושה את זה בצורה... אתה לא מצפה עכשיו, אם הוא לא אגיד לך תודה, הכל טוב. אני לא עכשיו בא עכשיו נותן לו שיחת מוסר. אבל אני מספר לו, שידע, הוא כבר יעשה את זה מה שהוא רוצה. בעין טובה, במבט טוב, אז יש לזה ערך, זה מה שכאילו החז"ל רוצים להגיד, יש לזה ערך, שמה הערך? אנחנו רוצים לתת כמה שיותר מקום למידה הזאת של הכרת הטוב. נסתכל בצורה שיש חברה שעושים טוב אחד לשני, ולפעמים אני עוזר לך, לפעמים אתה עוזר לי, והכל באווירה טובה. אז זה שם על הבמה, כן, במקום המרכזי, את הטוב של החברה ביחד, ואז הוא עושה חשק גם לאנשים להיות יותר טובים. כן.
אני רוצה להוסיף עליך. הוא אומר שבאופן כלשהו כל רגע של הכרת הטוב בעצם מגביר את הרגע של הכרת הטוב כלפי העולם בכלל, ולכן מצטרף לתיקון הכללי.
נכון.
לכן ברגע שאתה מכיר טובה לאדם, אתה בהכרח מכיר תודה
נכון.
חלק מהבריאה.
נכון. כי הטוב, הוא לא הרבה נקודות קטנות. יש טוב כללי בעולם, שכל גילוי קטן הוא חלק מהטוב הכללי הזה. אז עכשיו הוא נפגש דרך צינור קטן, שאתה נתת לו איזה מתנה. אתה תחנת לו איזה כוס קפה לסדר בוקר. אבל דרך הדבר הזה מתעורר אצלו רגש, כמו שאתה אומר, כלפי הטוב הכללי של הבריאה, שהוא כרגע מופיע בקטן. אבל הרבה דברים קטנים, הם לאט לאט הם מרימים את, את הטוב הגדול. הרב ממשיך פה, יש לנו קצת זמן, ההקשר של שבת. בואו נראה את זה כאן, זה גם בזכר פרשובה. פרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה היותר עליונה. שראוי באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות, שאימן רואים להיות החיים מוחקרים לטובה רבה ונשגבה. אבל החיים מבלעדי צד הקדושה שבהם יחשבו רק למסע. אם שיבור לו אדם תענוגים מדומים כדי להעביר השיממון שבחיים, אינם כי אם להצילו מרעת שחיתות החיים, אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. זאת אומרת, החיים, כשאין את הקודש בחיים, אז כל מה שתעשה זה רק להקל קצת מהסבל של החיים, להקל קצת מהשעמום של החיים, להקל קצת מהקושי של החיים. אם אין איזה מקום שהחיים שואפים אליו, אז יש חיים, עכשיו יש כל מיני חסרונות, כל מיני קשיים. אז כל איזה המצאה טכנולוגית, או חברתית, לא משנה מה, היא בסוף באיזה הקשר היא נכנסת, היא לא מרימה את החיים לאנשהו, כי אין לה חיים לאן להתרומם. אם פסגת החיים זה ההנאות שלי, אז כאילו, בסדר, אז כאילו זה... אז הכל זה כאילו איך רק לעשות נהג קצת יותר משוכללת, או למעט איזה סבל כזה או אחר. אבל כשיש שאיפה של קודש, אמנם החיים עם קדושתם, החיים שאדם מתרומם ממהם לתענוגים שהם מכובדים, גם נצחיים, למעשים שהם עומדים לעד ורואים להיות נחשקים מצד השכל והאושר הטהור, הם באמת טובה עליונה ואדירה. להכיר כוח טובה זו בהוצאת ההכרה אל הפועל, יהיה אדם נזקק בשמחת לב ודרך עוד ממעשה קדושה והצדק. וכן באה השבת שזכר למעשה בראשית, העד שהשם פעל את כל המעשים, מוכתר בכתר קדושה רבה, להורות שאומנם כוח הכרת הטובה האלוקית יצא אל הפועל רק עם הכרת טובת הקדושה שבחיים. והדעת שהיא מתנת השם, לדעת כי אני השם מקדשכם, יצרתי אתכם בתכונה וחננתי אתכם באמצעים מביאי הקדושה, שעל ידם תביאו את החיים לתעודה כזאת שהוא באמת הטובה היותר עליונה. עד שעל ידם ימשך האדם להביא הכרת טובתו בכל הדרכים יותר רחבים, מרוב טובו, שמחת נשגבה וכו'. לכן חובה עלינו להדריך את החיים בכללה וכו' וכו' וכו'. בעצם מה שאומר הרב, השבת היא חלק מהכרת הטוב, כי הטוב של החיים, כדי להיפגש עם טוב עצמי בחיים, זה רק דרך הקודש. כי כל שאר הטובות, כמו שאמרנו קודם, אם אין שאיפה לאן להרים את החיים, אז זה רק טובות נקודתיות, יותר במיעוט של רע, כן, באופן יחסי, ולא מקום שבאמת האדם מרגיש שזה ממלא את כל כולו, ומשהו זה תעודה, ומשהו נצחי לשאוף עליו, וטוב שהוא לא נגמר אף פעם, ועונג שהוא באמת מתמשך ומחבר לנצח וכו' וכו', כן, עונג שבת. אז הטוב שמגיע לעולם הוא מגיע דרך מתנת השבת. כי השבת היא בעצם, היא מרימה את המבט שלנו למקום כזה, שכל החיים, כל הטוב של החיים, זה שאנחנו רואים, יש לו מה ללבוש, יש לו מה לאכול וכו' וכו'. בשביל מה כל זה? אם כל זה זה רק בשביל שנעבור פה 70-80 שנים. אז בסדר, אז זה נחמד, אבל כאילו זה נהיה קטן. אני מבין שיש שבת, ויש עולם שכולו שבת, וכל החיים הם צועדים למקום של נצח, אז עכשיו כל הטובות הקטנות האלה הם רק שלבים בתהליך שהוא אינסופי. לכן גם דווקא דרך מצוות שבת, והמתנה של מצוות שבת שהגיעה מהקדוש ברוך הוא, שזה מה שמרים לנו את כל החיים לטוב הנצחי, שם גם מגיעה הנקודה של הכרת הטוב, שהיא בסיס להכיר את אותו טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו וכולי וכולי, עד שכל האנושית מתרוממת לשם כמו שאנחנו קודם. עכשיו, זו הפסקה ככה, פסקה מרגשת של הרב.
הרב, אפשר לחזור על נקודה של שבת, למה דווקא
היא... כן. השבת בעצם אומרת שכל החיים שלך, אחרי שאדם שיש לו מלא טוב בחיים, בסוף ברקע כל הזמן יש שאלה, ולאן זה מוביל. בשביל מה אני חי? בסדר, יש לי אוכל כמה שאני צריך, אני בריא, ברוך השם, אני נחמד לי, טוב, יש לי חברים, אבל בסוף כאילו לאן כל זה הולך? מה יקרה אחרי 70, 80, 90, 20 שנה? אם זה נגמר שם, אז כאילו, אז בסוף כאילו זה מאבד את המשמעות. כל הטוב הזה כאילו מאבד את המשמעות שלו. הוא יותר הפך להיות דרך להעביר את ה-120 שנה בצורה נחמדה, לא משעממת, עם לא הרבה איסורים וכדומה. אבל אם אני רואה שיש, זה לא נגמר ב-120 שנה, ויש נצח, ואחרי העולם הזה יש עולם הבא, יש תחיית המתים, וכל מה שקורה פה בעולם הזה הוא פתח לקנות בו חיי העולם הבא, ולהתחבר לנצח, ולהפוך את המעשים הקטנים פה, להכניס בהם קדושה, ולחבר אותם למשהו גדול. אז כל הטוב הזה הופך להיות אינסופי. בסדר? זאת אומרת, בלי המדרגה של הקודש, אין טוב מוחלט בחיים. זה רק יחסי, כאילו מה פחות רע. כשיש קודש, עכשיו יש חיבוק, יש אפשרות להתחבר לטוב המוחלט. אז גם כל הנקודה של הכרת הטוב, היא מגיעה דרך מתנת השבת, כי היא זאת שהופכת את כל הבסיסים הקטנים האלה של הטוב, למשהו שיכול להתחבר לנצח, שזה טוב אמיתי, עצמי, ולא רק מיעוט שלך.
למה דווקא שבת ולא תורה?
לא תורה, גם התורה נקראת טוב, כי לקח טוב נתתי לכם.
לא, אבל למה ממנה לא לומדים את ה...
אני לא יודע, עכשיו כל דבר, זה תמיד השאלה, כאילו, אם זה הנקודה, אז למה לא פה? כנראה שיש פה עוד בחינות, זה נקודה אחת, אפשר גם לחשוב, לחשוב מה הנקודה דווקא בשבת, אבל... נשאיר את זה.
יש רק מבטא נצח, יש לי גם עולם אחר.
כן, אפשר, אני אגיד לך גם בתורה מבטאת נצח. לכן אני אומר פה, אפשר להגיד עכשיו הרבה דברים, וזה בסדר, אבל נשאיר את זה. אני רוצה מפה לקחת את הדברים לרמה הלאומית ולתקופה שאנחנו נמצאים בה. יודעים הדברים של חז"ל, שעל החזקיה, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, אמר בתנחום, שרת ברכה רוב הציפורי, יפנה מהכל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח, סנחריב רוג ומגוג, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך להסתתר. יש ביקורת של חז"ל, חז"ל בעצם אומרים חזקיה הייתה תוכנית שהוא יהיה המשיח ושסנחריב הוא יהיה מלחמת גוג ומגוג, זו המלחמה האחרונה ואחרי זה מגיעה גאולה שלמה. אתם זוכרים את הנס האדיר שהיה 180 אלף בלילה אחד שם נהרגו, הקדוש ברוך הוא כמלאך השם שם הרג אותם וחזקיה לא אומר שירה ויש פה ביקורת, כן, על הדבר הזה ואנחנו גם, עכשיו יש מקום להתבונן, למה הוא לא אמר שירה, מה הייתה הנקודה, אבל זה לא נעסוק בזה עכשיו, אבל ודאי שיש פה קריאה גדולה לנו, אנחנו חיים גם כן בתקופה של אמורה להיות משיח. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותנו דור, תקופה, כן, משיח, זאת אומרת עוד שלב בתהליך הגאולה. וחלק ממה שאנחנו צריכים לעשות, קצת, יש עוד דברים, אבל אחד הדברים היסודיים זה להגיד שירה, להגיד תודה, לדעת להסתכל על המציאות ולהכיר, כן, תחזינה עינינו בשמחה יצאנו ברחמים. זה לא רק בקשה, אנחנו נשב פה ואתה תראה לנו שאתה חוזר ברחמים. אנחנו צריכים גם להרגיל את העיניים שלנו לראות את זה. כמו שאמרנו קודם, אם אדם מסתכל על המציאות שהכל רע, הכל לא טוב, אז אפילו תבוא הגאולה ויהיה לו קשה לראות את זה. כן, הרב שמואל אליהו מספר על אביו, הרב מרדכי אליהו בצד, שאמר שבדור שלנו מי שלא רואה את הגאולה, אז לא צריך ללמד אותו אמונה, צריך לקחת אותו לרופא עיניים. אנחנו חיים בתוך מציאות של ניסים, ולפעמים אנחנו מתעקשים לא לראות, כאילו מתעקשים שהעיניים שלנו יאחזו בדברים קטנים. עכשיו, הדבר הזה הוא מתחיל מהדברים הכי בסיסיים, זאת אומרת, מהכרת הטוב הפשוטה. כשאדם הוא מתחנך, הוא חוזר למה שדיברנו קודם, ברמה של היום-יום, לראות רע ולא להכיר את כל הטוב שיש מסביבו, אז גם בטח שכלפי הקדוש ברוך הוא לא יוכל לראות, ובטח בתהליכים כלליים הוא לא יוכל לראות. גם כשאדם כן עובד על הכרת הטוב הפשוטה, עדיין צריך להתאמץ, לראות, כי לא פשוט, אתה מסתכל בתקופה, יש דברים מורכבים. אבל לפתוח את העיניים, יש ספר, קראת רב שמואל אליהו, אז ספר הנבואה, שהוא... הציעו ככה ביחד איתו ובחרתו. הוא לקח ממש נבואה אחרי נבואה מהנביאים, והוא מראה איך הנבואות האלה, הן קורות לנו מול העיניים. אם זה מצד קיבוץ גלויות, והפרחת ארץ ישראל, יישוב הארץ, והתבואה שיש, והכלכלה האדירה שיש במדינת ישראל, ישראל היא מעצמה, הולכת ונהיית מעצמה בהמון תחומים, בכלכלה, בתעשייה, בתוצר לנפש, בילודה, מבחינה צבאית וכו' וכו'. זה דברים שככה נראית גאולה, ככה נראה שהקדוש ברוך הוא חוזר וגואל אותנו. אנחנו צריכים לדעת להסתכל ולהגיד על זה תודה, להגיד על זה הלל בימי ההודעה, ובכלל כל יום לזכות להיות בדור הזה ולראות כל מה שקורה מסביבנו. נכון, יש גם משברים, חווינו משבר לפני שנתיים, כל התקופה הזאת, יש גם דברים קשים בדרך, לא פשוטים, ויש התמודדויות, לא אמרנו שהכל יהיה בקלות. עכשיו יש את איראן, מצד אחד זה תהליך אדיר, מצד שני, אנחנו לא יודעים מה יהיו השלכות שלו. בסדר, צריך להתמודד עם הדברים, ובדרך גם יש דברים לא קלים. אבל גם צריך להרים את המבט, להבין שאנחנו בתקופה אדירה, שקדוש ברוך הוא גואל אותנו בקצב מסחרר, ולדעת להגיד תודה על הדברים האלה. הוא אומר, אני אסיים בפסקה של הרב חרל"פ, מאחורה, פסקה שנקראת ראייה טוב. בשעה שישראל נתונים בצרה, וענני העיצבון פרוסים על פניהם ואינם שמחים בבריאת העולם, וכל מעיינם הוא רק במחשבת נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, אז גם השמחה שלמעלה נעדרת. ואין הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו, אחרי שהברואים למטה אינם שמחים ורוצים במעשיו. בתוך זה מגיע הדבר שגם השכינה היא בצער, ונגרם בזה שקדוש ברוך הוא כביכול מתנחם על הבריאה. מתוך זה עצמו מתרבים האיסורים. עניין שמצאנו בעת שהקדוש ברוך הוא הביא מבול על הארץ, על ידי שהתנחם הקדוש ברוך הוא אשר עשה את האדם, בא מבול להחריב את הכל. ואם כי נכון, כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא עוד מבול לעולם, אז מבול לא יהיה. בכל זאת כמה חלקים של האדם של הבריאה הולכים וקלים על ידי זה, וכל זה התחיל ממה? מהעיצבון. מזה שישראל הסתכלו בעין רעה על המציאות, כאילו מציאות לא טובה, קשה. לכן אלה אשר קרבת השם יחפצו, ואשר משתתפים בצערו של הקדוש ברוך הוא, עליהם להיות עליזים ושמחים, ולמצוא עונג ונחת מן הבריאה, לשום עליה עין לטובה, שכן שימת עין לטובה פועלת שהעין תראה רק טוב. לפי שמטבע העין לראות כל מה שיש, בהכרח שכל רק אחד מן העולם. כשאתה מסתכל בעין טובה, זה עוד נושא אולי בזמנות אחרת, אני מדבר על עין טובה בהקשרים נוספים, כשאתה מסתכל בעין טובה, אז זה לא רק שפועל בך, אלא זה גורם שהמציאות באמת הפוך להיות יותר טובה. שהרע הוא ילך ויתבטל, כי הרע הוא דמיוני. הוא מקבל את הקיום שלו מזה שאנחנו בוחרים לראות רע. וכשאדם בוחר לראות טוב, זה ממש מחולל שינוי. גם במציאות הכללית, וגם אפשר לנסות, על זה נאמר, אפשר לנסות את זה בבית. כן? לנסות להסתכל בעין טובה על האחים, על הבת זוג, על הילדים. וזה פועל בכיף.
אז לא נשארה דמיוני,
אין רע? זה לא שאין רע, אלא ההופעה שלו כרע היא דמיונית בגלל שהוא לא מחובר לשורש. בסוף כל דבר שקיים במציאות, גם הדברים שנראים לנו כרע, הם חלק מתפקיד יותר כללי של המציאות, הם באים בתוך הקשר, וכשתחבר, קודם כל שתכניס לפרופורציה, זה לא הנושא, צריך להרחיב בזה, אני אין לך כאן, אני רגיל לך, כשתכניס לפרופורציה ותראה את כל הטוב שלעומת זה, א', אל תיתן לרע נוכחות יותר ממשהו. דמיון אחד זה שהוא תמיד מנסה להראות שהוא הרבה יותר גדול ממשהו באמת. כשאתה נותן לו נוכחות, אז זה מה שקיים, אבל אם אתה תחזיר אותו לפרופורציה, פתאום יגלה שהוא קטן, יש לו הרבה דברים טובים אחרים. דבר שני, במבט עוד יותר עמוק, יתגלה שגם הדברים שנראים לך רעים, גם במציאות, גם במה שקורה לך, וגם בתכונות אפילו של ילדים שלך, אתה תגלה שבדברים הם עצמם יש תכונות טובות, רק שהם עוד לא למדו איך להתחבר לשורש ולהופיע בצורה מתוקנת. אם תצליח לראות את זה בעין טובה, אתה גם תעזור לו למצוא את הדרך להופיע בצורה של טוב ולא בצורה של טוב. וזה מעוררים את החפץ העליון ליצור ולברוא. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מסתכלים בעין טובה, זה עושה חשק, כמו סבתא שהנכד שמח מה שהיא נתנה, אז יש לה חשק לתת לה עוד. עם ההפך, אז שלום ההפך. כי אם יקבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. ומהפכים את כל הדינים לרחמים גדולים, לחסדים עליונים וטובים. וכו' וכו'. תזכר, להכיר טוב, תודה, גם לדברים הקטנים, מתוך זה גם לדברים הגדולים. מתוך זה לזכות באמת שהמציאות, כל הדינים יתאבקו לרחמים, וגם הדברים הקשים, נראה איך הטוב, בתוך טוב כל כך גדול, גם ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה העולמית, ומתוך זה גם כן להופעת הטוב הכללי והנצחי, בגאולה שלמה בעזרת השם.
תודה רבה.